לכם רב וקהילת אוריאל במבשרת ציון תמיד נותן לנו אקסטרים זום אין לאחד מפסוקי פרשת השבוע. שלום לך חכם דוד, מה העניינים?
ברוך השם, מצוין, מה שלומך?
בסדר, איך עבר עליך השבוע?
ברוך השם, משבוע לשבוע ישועה, אנחנו שמחים וטובים.
אהבתי. אז תגיד, ספר לנו מה קורה בפרשה.
אנחנו בפרשת שלח לך, שהיא פרשה של סיפור חטא המרגלים. מרגלים שמשה שלח לראות את הארץ, והם חזרו ואמרו שהארץ היא, יש לה פירות יפים, היא גדולה, היא רחבה, פרי של המתוק, אבל יש בארץ הזו אנשים גדולים, אנשים מסוכנים, אנשים גיבורים, אין לנו סיכוי לעלות לארץ בלי שהם יהרגו אותנו. והם משתמשים בביטוי מאוד מזעזע, ארץ אוכלת יושביה היא. זה מה שהם קוראים לארץ, ארץ אוכלת יושביה. מה פירוש הביטוי?
זה על עזה רצינית.
כן. ומה פירוש הביטוי הזה? חכמים התחפתו בפירוש שלו. אני אומר שני פירושים קצרים. פירוש אחד אומר ראשי, בשם חכמים בגמרא ובמדרש. כאשר הם נכנסו לארץ, הם ראו בכל מקום שיש לוויות. אנשים נפטרים ויש לוויות. כל הזמן אנשים מתים. ואז הם אומרים לעצמם, מה קורה כאן? אנשים כל הזמן מתים. זאת אומרת, הארץ אוכלת את יושביה, היא הורגת אותם. האדמה אוכלת את האדם. ולמעשה זה היה סוג של נס שהקדוש ברוך הוא עשה, כדי שיושבי הארץ יהיו עסוקים בהלוויות שלהם ולא ישימו לב למרגלים. אבל האם הפרשנות שלהם מפרשים שהארץ היא לא טובה והיא הורגת את האנשים? זה פירוש אחד מאוד בסיסי, מאוד פשוט.
אבל יש... זאת אומרת, אלוהים אמר, בוא נגן עליהם, אז נעשה כמה הלוויות, וככה הם יוכלו לעבור ולרגל, והם במקום מתרשמו מהלוויות, ולא ממה שהם היו אמורים להתרשם.
נכון, נכון ברור. ויש פירוש יפהפה, שהרבה מזכירים אותו, הרבה חסידים ומקובלים, במיוחד רבי יצחק מאיר מגור, הוא אומר, ארץ אוכלת יושביה זה ארץ שאוכלת את הרוחניות. יש לנו, באים המרגלים, שהיו אנשים צדיקים וחשובים, ואמרו, תראו, הארציות היא מתנקמת ברוחניות. עכשיו אנחנו במדבר, הכל טוב, יש לנו תקציב, יש לנו ישיבה של משה רבנו, מקבלים את המן כל יום, יש הכל, רק מה? ללמוד תורה. יש ביטוי בתלמוד, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. מי שאוכל מן במדבר, מי שאין לו בעיות פרנסה, כל היום יושב ילמד. אם תיכנסו לארץ, הארץ, הארציות, תאכל את יושביה, היא תאכל את החלק הרוחני.
אני לגמרי, תן לי לראות אם אני מבין. זה שאתה הולך לטפל בארץ ולדאוג לארץ ולהגן על הארץ ולזרוע ולקצור וכל הדבר הזה, הוא מוריד לך אנרגיות מלימוד התורה שהיית לומד, שיהיה לך סוג של, שהיית מוחזק על ידי הקדוש ברוך הוא, אוכל מן בחינם וכזה מין כספים ייחודיים כאלה, אתה יכול לשבת בישיבה, ללמוד כמה שאתה רוצה, אבל פה פתאום יש לך ארץ, אתה צריך לקחת עליה אחריות, וזה מונע ממך מלהיות תלמיד חכם.
נכון, וזה, זה, זה, זו טענה נכונה. זו טענה נכונה שהוכחה היסטורית. אבל מה אלוהים רוצה? אלוהים רוצה שתיכנס לארץ, שתתמודד עם הארציות, ואחר כך תאזן את הארציות עם הרוחניות. וזו הייתה הטעות שלהם. הם חשבו שהם מצילים את הרוחניות שלהם בזה שהם יישארו במדבר. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, צריך להיכנס לארץ, צריך לטעום גם מהפירות של הארץ, להיות ארציים, ואחר כך לאזן את זה עם הרוחניות, ואפשר להכיל את הקדושה דווקא בארץ. הרב קוק גם כתב על זה הרבה.
אם אתה שואל אותי, למעשה הפלוגתא המרכזית היא בין הרוחניות לארציות. זאת אומרת, זה שאתה רק ברוחניות, אין לך באמת כלים, ואין לך באמת שאלות קשות לגבי העולם.
נכון, אין אתגר.
אנחנו יש לנו, בדיוק, לנו יש עכשיו מלא שאלות קשות. ועדת חקירה או ועדת בדיקה, מה לעשות עם זה, איך לעשות את זה, שנה שמיטה, איך ננהל עם זה, זאת אומרת, כל השאלות האלה הם סוג של לימוד תורה, זאת אומרת, איך אנחנו עושים דין וחשבון לעצמנו, איך אנחנו בודקים את עצמנו, איך אנחנו מתייחסים לארץ עצמה, איך אנחנו מתייחסים ליושבי הארץ, כל אלה הם דברים שהם מונחים לפתחנו, בעיניי זה לימוד תורה קלאסי, דווקא הארציות מאתגרת את הרוחניות, כל הזמן שואלת אותה שאלות חדשות.
בוודאי שאתה צודק, המדבר זה המקום של התיאוריה. אבל המקום של יישום, בדיוק, המקום של יישום התורה זה רק בארץ. זה כמו שהתורה מדברת על עוול ועל יושר ועל צדק. אם אין מדינה, אם אין שוק, אם אין אנשים, אין לזה שום משמעות. זה רק דיבורים, דיבורים יפים.
זה כאילו על יבש וזה על רטוב.
בדיוק. ולכן זה מה שהם לא רצו להיכנס לארץ. הרב קוק אומר שאנחנו מקובלים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהכניסה לארץ עם התנועה הציונית תגרום לירידה ברוחניות, כי אנשים לאט לאט התרגלו לשפע שיהיה בארץ, הוא אומר את זה בזמנו, הוא הוציא את הספר ב-1920, אנשים התרגלו ויהיה להם אוכל ויהיה להם אחוזות, והכל יהיה טוב, ולאט לאט ישכחו את המטרה הרוחנית שהיא העיקר. אבל הוא אומר לא נורא, זה יהיה תקופה. אנחנו נעבור את התקופה הזו, ואחרי שנסבע גם מהגשמיות, שוב פעם יתעוררו ניצנים של רוחניות, ונגיע לאיזון הנכון.
זה מעניין, אם כי אתה יודע, אם אני מסתכל על ההיסטוריה של הציונות, לא היה לנו רגע אחד שבו, אולי היה לנו כמה רגעים קטנים שבהם חשבנו שהכל בסדר ולנצח נשכון וזה, אני חושב שבגדול, כל הזמן יש לנו שאלות קיומיות, זאת אומרת, אתה לא יכול להירדם פה, זה מדינה שמאירה אותך כל פעם לשאלות מאוד קשות, לגבי החיים, לגבי דמוקרטיה, יחס אנושי, מיליון דברים, מלא מלא שאלות יש לנו כל הזמן.
אתה יודע מה זה עוד פירוש לארץ אוכלת יושביה? הארץ הזו היא אוכלת, מי שאוכל הוא ער, הוא ערני, תמיד צריך לאכול, תמיד צריך להישאר בערנות. זה מבורך בעיניי שאנחנו תמיד שואלים את השאלה, אנחנו לא לוקחים את הדבר כמובן מאליו. הארץ הזאת היא לא ארץ מובנת מאליה.
וכולם שואלים מתי זה ייגמר כבר, מתי כבר נוכל לשקוט 40 שנה, איזה לשקוט 40 שנה, כאילו זה, אתה לא רואה את זה באופק, תמיד אנחנו, יהיו לנו שאלות קשות, ותמיד יהיו בינינו ויכוחים גדולים, ותמיד נלמד איזה משהו, ואין מנוחה, אני חושב שאנחנו, הערנות הזאת זה חלק מהרעיון היהודי, כן, להיות תמיד ערני לעולם.
והחוכמה היא להיות, כמו שהרבי מקוטק הגדיר, הצדיקים מתהלכים במנוחה. צריך לדעת להתקדם עם החיים, להתקדם עם ארץ ישראל, ולנוח תוך כדי מסע.
זה יפה מאוד. טוב, אני מודה לך, חכם דוד מנחם. מאחל לך שבת שלום ומבורך.
שבת שלום.
תודה רבה.